חדשות כל חי. השעה 10. שלום רב, באולפן אריאל שרפר. על פי נתוני משרד הבריאות המעודכנים, מספר חולי הקורונה הידועים בישראל עומד כעת על 13,654 בני אדם, מהם 150 במצב קשה ו-114 מונשמים, כשמדובר בעלייה של יותר מ-4% במספר הנזקקים להנשמה ביממה האחרונה. מספר המחלימים מקורונה הינו 3,872, ומספר הנפטרים בישראל מהנגיף 173 בני אדם. כך עדכן כתבנו צבי טסלר. מחירי מערכת הבריאות אמורים לקיים בשעה הקרובה דיון נוסף על ההחלטה שאושרה אמש להקלת הסגר שהוטל על העיר בני ברק ובחלקים מירושלים. גורמי בריאות בכירים אמרו הבוקר שניתן יהיה לבחון את יעילות הסגר שאושר רק לאחר פרק זמן שיחלוף מהסרתו, והזהירו כי במקומות שהקלו בנעלי הבריאות במהירות, הנגיף חזר במהרה. לפיכך יש להקפיד בחומרה רבה על הנעלים הבסיסיים של משרד הבריאות באחריות אישית ולא לפרוץ גדר. תלמודי התורה נערכים לשיפור משמעותי בלמידה מהבתים, אך במקביל קוראים למדינה לגבש תוכנית הדרגתית לחזרת עולם התורה לפעילות. כי התורה מגנה ומצלה, כך אמר הבוקר לכל חי איש החינוך הרב אברהם פינזל, מנהל תלמוד תורה חוכמת שלמה בירושלים, שהחלים בחסדי שמיים ממחלת הקורונה. במעון ראש הממשלה בירושלים נמשכת פגישתם של ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש כחול לבן גנץ. גורמים המקורבים למגעים בין השניים אמרו כי ניתן לחתום על הסכם להקמת ממשלה בשעות הקרובות, אם הפגישה תסתיים בהבנות הדדיות שיאפשרו זאת. דוח שהוכן לקראת ימי זכר השואה מצביע על מגמת עלייה מדהיגה במספר התקריות האנטישמיות בעולם, בעיקר על רקע מגפת הקורונה. עוד קובע הדוח כי לקהילה הבינלאומית אין כיום תוכנית ראויה למלחמה באנטישמיות, וכי בשנת 2019 נרשם סי שלילי למספר התקריות האלה ברחבי העולם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית. היום בהיר עד מעונן חלקית ומורגשת עלייה קלה בטמפרטורות, מחר ללא שינוי, וברביעי צפויה עלייה ניכרת במידות החום ויעשה חם ויבש מהרגיל בעונה. ועד כאן חדשות כל חי.
לא מדברים.
עכשיו יותר מתמיד. זה הזמן להצטרף למיזם ההמונים של כל חי וכל חי מיוזיק ולהתחזק בשמירה על כבוד בית הכנסת והימנעות משיחות חולין. חייגו עכשיו ל-039-039-039 שלוחה 8 והשאירו את הקבלה שלכם. חלק מההודעות ישודרו לזיכוי הרבים. ויהי רצון שבזכות החיזוק נזכה בעזרת השם במהרה לשוב ולהתפלל בבתי הכנסת ברוב עם.
מחוברים משדרים כל חי.
בחסות קנווד, הבחירה המושלמת של השפית במטבח. קנווד, חזק ולתמיד.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
האם תינוקך רעב? אולי הוא בוכה כי בוקעת לו שן? מדוע הוא לא מצליח לישון לילה שלם? עם מי אפשר להתייעץ? בקו התוכן והייעוץ הייחודי, פשוט להיות אימא. תוכלי לקבל מענה ותמיכה מקצועית מבלי לצאת מהבית. ייעוץ הנקה, תזונה לתינוק, יועצות שינה, הרצאות מרתקות ועוד. פשוט להיות אימא. איתך גם בימים אלה. השירות כרוך בתשלום. החזר מלא ומתנה לזכאיות. לפרטים והרשמה
058-32-12-705 או 6. 058-32-12-705 או 6.
בימים אלה כולנו משנים הרגלים, גם בבנקאות, לקוחות בנק הפועלים. בתקופה לא קלה זו, אנו עושים את המיטב כדי להקל עליכם. לרשותכם, מגוון רחב של מידע ופעולות בנקאיות שניתן לבצע בערוצים הדיגיטליים מבלי לצאת מהבית. הפקדת צ'קים, חיובים בכרטיסי אשראי, העברות כספים ועוד. תיכנסו ליישומון או לאתר המותאם. פועלים איתכם בכל החלטה. כפוף לתנאי הבנק, השירות ותנאי השימוש ביישומון.
במיוחד עכשיו, ברגעים האלו מותג החולצות ברוקס ברדרס ומשפחת פורור עומדים לשירותכם במשלוחים עד פתח ביתכם. מרכז ההזמנות פועל מ-10 בבוקר ועד 6 בערב, במספר 0585-6x3, ובאין מענה ניתן לשלוח הודעה. בנוסף, תוכלו להתרשם מכל קולקציית הביגוד שלנו באתר furor.co.il. פורור, נעבור את זה ביחד.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטה ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
לקוחות יקרים, סניפי עינית מוגדרים כמקום עבודה חיוני ולכן פתוחים לשירותכם בעת הצורך. לבירור שעות הפתיחה צרו קשר עם הסניף. עינית מאחלת בריאות לכל עם ישראל.
ערב יום הזיכרון לקדושי השואה בכל חי. ב-10 בלילה, עצות מהחיים עם חיים ולדר. וב-12 בלילה, בצלאל כהן שב אל המסע המצמרר של צוות כל חי במחנות ההשמדה בפולין. בליל יום הזיכרון לקדושי השואה חוזרים אל עמק הבכה. אתם מוזמנים לחוות בשידור חוזר את המסע העוצמתי של צוות כל חי והרב מרדכי נויגרשל בפולין בעקבות השואה. מסע של רגש ואמונה ממעמקי התופת באושוויץ, בירקנאו, מיידנק, טרבלינקה, לובלין, קרקוב וורשה. שלוש שעות מטלטלות עם הקולות, הדמעות והשירה האדירה בגייץ על מוות. שידור חוזר של המסע ההיסטורי עם צוות כל חי לפולין, בהגשת בצלאל כהן, הלילה ב-12, רק כאן בכל חי, ולצפייה באתר כל חי. בחסות קנווד, הבחירה המושלמת של השפית במטבח. קנווד, חזק ולתמיד.
אומקה דליבה, עם אפרת ברזל.
בוקר טוב, אומקה דליבה, כאן אפרת ברזל, ישי פופופסקי, אסתי הרשקוביץ, רדיו כל חי, מנסים לחזור לשגרה, לפי הנהלים עם הדוד הקורונה הזו שמלמדת אותנו כל יום איך לחיות איתה ואיך להוציא ממנה הבנות פרטיות כל אחת ואחד מאיתנו. בתחום המדויק בשבילו היא הגיעה. חזרנו לאולפן, מחטים את המיקרופונים, מנסים להיזהר, שומרים מרחק, מביאים שימת לב חדשה כולנו, שלא הייתה לנו בעבר. איפה נגענו ובמה, במה עכשיו, מתי שטפנו ידיים פעם אחרונה, האם אפשר עכשיו לשפשף את העיניים או לחכות עד אחרי הג'ל, כאילו עוד אזור במוח התחיל לקבל מאיתנו השקעה. תחשוב, תחשבי עוד עוד. תמיד כשפסח נגמר ותכף מגיע אייר, בארץ שלנו נכנסת תקופה חדשה, זו שאנחנו עוסקים בה בזיכרונות וגעגועים, בסיפורים לעיקרים שאיבדנו בשואה, במלחמות. השנה כשאנחנו בתשפ"א וכל החיים השתנו בנימי חוטים של התנהלות, יחי ההבדל, יכולנו אולי לחוש במתי מעט מה זה סגר, מה זה שאסור לצאת, מה זה נבח אין ביצים. ההבנה שברגע אחד הכל יכול להשתנות. נדבר מאומקה דליבה היום על השואה, על איך כל שנה כשהיא מתרחקת מאיתנו דווקא מתקרבים אלינו תחושות ומידע אינסופי שעוד יצרה המלחמה ההיא. נדבר עם אברהם קרמי, בן 92, שידליק משואה השנה, ילד בן 11 שהתחבא בבית הקברות מערות בוורשה, בבורות באדמה בין הקברים, וניסה בתיקו של משה, שומר בית הקברות אחרי 3 שנים של שהות שם. משה שהחביא אותו בתרמילו ונשא אותו על גבו, העבירו במקום לטרבלינקה אל המוות, העבירו אל דרך החיים. נדבר על הדיבורים הפנימיים אז בתור ילד, והיום כאיש חינוך, מה קורה לנו כיהודים, מה עוזר לנו תמיד לשרוד. נדבר עם הרבנית אסתר פרבשטיין, הרי איך שאומרים את השם הזה לכולנו, את הטרילוגיה הזאת של שואה, מצוות, תורה, עולה לנו מיד שמה. היום נצרף אליהם, אל שלושת הדברים האלה, גם את הכוח של נשים צדקניות סביב שאלות הלכתיות וקיומיות בתקופת השואה, עבודה, מאמר שכתבה הרבנית פרבשטיין על הנשים בגטו טלז שנשארו לבד, כל כך לבד, והיו צריכות לקבוע. שאלות של חיים, כדליבה, מתחילים. בוקר טוב אברהם קרמי.
בוקר טוב לכל המאזינים, ברכת שמיים, רפואה שלמה, החלמה מהירה,
אמן.
אריכות ימים ושמחת חיים. וזה אומר, מברך אתכם, אחד שבא משם.
ספר לנו עליך, אברהם
קרמי. דבר שני, לשדרים, למראיינים, אני גדלתי עד גיל 11 בעיירה של רבי אלימלך מליז'נסק, אז אני נותן להם עצה, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם.
איזה יופי.
לא, זה חשוב מאוד, כי לפעמים אני שומע כאלו דברים שלא במקומם.
נכון,
ועכשיו
נכון.
ועכשיו תתחילי לשאול ואני אספר לך.
אז אני הבנתי שאתה בעצם את שנות ילדותך, מאז שהחלה המלחמה, גדלת בבית כברות.
לפני שהתחילה המלחמה, הגעתי לעיירה על יד ורשה בשם אוטפוצק, שם היה גם הרבי מלובביץ' מתחסן.
כן.
וכשהגרמנים כבשו את ורשה, אמא ואני הגענו לבית הקברות היהודי בוורשה, שם הדוד שלי אברום מוישה פוזנר, בנו של הרב הראשי של ורשה, היה מנהל בית הקברות, וקצת גרנו וקצת הסתתרנו, ועד היום יש שם הבונקר ברחוב 7 על יד האוהל של הנציב מבולוז'ין. הוא כתב עמק דבר, ואנחנו עשינו בונקר עמוק, והבונקר עוד נשאר עד היום.
ששם בעצם התחבטתם?
שם כשהגרמנים היו מגיעים, רצנו לשם והתחבאנו. זה בור ענק,
כן.
בנוי מלבנים אדומות, עליו צינורות, ועל שתי מסילות, ועל המסילות צינורות, ועל זה מצבות, וזה לא הועיל שום דבר. ב-6 בספטמבר, יום א' דסליחות, תפשין ג', בכסל הגדול או בדות הגדול, אמא ואני לא הספקנו להגיע לשם, והגענו במקום לבונקר לכיכר זמנהוף, איפה שהיה ועת הקהילה שהיודנרט, ואחד הקברנים הכניס אותי לתוך תרמיל גף, את אמא שלי כאילו היא אשתו, ועברנו לגטו ונשארנו בחיים מאותו יום עד ל-18 בינואר, שזה היה המרד הראשון, דרך אגב המרד המוצלח, כי היהודים באותו יום מה שהם עשו, זרקו בקבוקי מולוטוב ברחוב זמנהוף, והתוצאה הייתה שהיהודים שהיו צריכים לנסוע לטרבניקי ושם להמשיך לעבוד אצל הגרמנים ברחו, וגם אנחנו הסתתרנו בבית במורנובסקה 42 בקומה שלישית מאחורי ארון. זהו, עברנו גם את זה.
וכל זה כשאתה ילד...
רגע, את רוצה שאני אפסיק? אני גומר.
לא, אני מרותקת.
אני יכול עוד להגיד משהו?
בטח.
כן, בערב פסח עשינו עוד לילה לפני זה בדיקת חבץ במורנובסקה 42, ובערב פסח ירדנו לבונקר הגדול שהיה לנו בתוך הבניין, כשהפרסקופ משם ראינו את הקרונות המגיעים, והבנו שזהו זה. ליל סדר לא עשינו, חיינו בבור 7 ימים ואיסרו חג פסח. הגרמנים כנראה הצליחו לזרוק כאלה פצצות שאי אפשר להישאר יותר במקומות באדמה. לקחו אותנו, העבירו אותנו לכיכר המשלוחים, האום של הפלץ, משם ברכבת דרך טרבלינקה למיידנק. למה השאירו אותנו בחיים, את עודי ואת דודתי ואת אמי? כי הם ריכסו שני קרונות בנדיטים מוורשה והביאו אותם למיידנק. במיידנק הפרידו אותי מאימא, והיא עוד פספיקה ברגע האחרון לצעוק אליי שלא אוכל לחם טרי. למה? אינני יודע, בגלל שזה יום אחרי איסרו חג פסח. למה לי לבדוק למה?
וואו.
היא דאגה לי גם ברגעים האחרונים. ואנחנו הגענו לבודזין. בודזין זה היה מחנה שבויים יהודים ממלחמת עולם השנייה. יהודים פולנים שהיו חיילים, בראשם עמד יהודי צדיק גדול, רבי נוח שטוקמן, שדאג שנשאר לפחות בין משלוח למשלוח בחיים, ועשה לנו טובות גדולות.
כן.
עבדתי שם בבית חרושת היינקלברג, ואני רוצה משהו להגיד לך באמצע.
כן.
אם אפשר, מה זה חשוב? יש לי שתי גישות למה נשארתי בחיים.
כן.
יש איזה שיר המלות לדוד, לולי אדוני שהיה לנו, אז יש אחד שקורא זה בקום עלינו אדם.
כן.
אז הקדוש ברוך הוא הציל אותי, וכאלו שקשה לה להבין את זה, הם אומרים אחרת. הפח נשבר ואנחנו נמלטנו, ניסים ונפלאות, טוב לאלו וטוב לאלו, מי יבוא ויגיד להם מה הם צריכים לחשוב על ריבונו של עולם? אני יודע מה ריבונו של עולם חושב עלינו, שאנחנו עם סגולה והוא צריך לשמור עלינו. כן גברתי, מה את רוצה לשמוע, איך זה נגמר?
אני מדברת איתך, אני מבינה שזה נגמר מצוין.
אז זה נגמר מצוין. טוב, אז ממחנה למחנה פלוס 80 קילומטר ברגל, מרדום מחנה עד לתומשו מזובייצקי, משם ברכבת, דרך אגב, דרך העיירה שקוראים לה פשיטיק.
כן.
זה הייתה העיירה שאנחנו כולנו שרים עליה, העיירה בוערת שגבירתיק.
כן.
ואנחנו הגענו לא לאושוויץ, לא היה לי הכבוד, לבירקנאו. אמנם כולם אומרים אושוויץ, אני הגעתי רק לבירקנאו, שם עברתי מתחת לשער קט רגל, ונגעתי עם הראש בקורה, והחזירו אותי ואת דודי, ששמר עליי כל הזמן, ועוד חבר טוב שהיה לי, שמחה הולצברג, ביחד לקרונות, ומשם לשטוטגרד, ומשטוטגרד וייגן, מווייגן דאוטברגן. הייתי 100 פעם עם תלמידים בתור עת בפולין, במחנות, ותמיד שאלו אותי, תגיד, למה רצת ממחנה למחנה? אמרתי, היה לי כרטיס של 10 תחנות, אז ניצלתי אותו עד הסוף. המלחמה האמורה הייתה להיגמר, הססמנים נעלמו, ואנחנו, וחברי הטוב, שאת ודאי מכירה אותו, אלכסנדר תמיר, או אלכסנדר וולקוביסקי, זה שכתב את המוזיקה לפוניארי.
כן.
יודעת מה זה?
יודעת, במקרה, פוקס. בפוקס.
זה בסדר?
כן.
ומשויי מלחמה צרפתים בחזרה דרך שוויץ, שם קרה לנו פנצ'ר, מישהו היה צריך להוריד אותנו מהקרון ולהשאיר אותנו בז'נב, הוא לא הגיע בזמן, ואנחנו הכנסנו לצרפת, שם המשפחה נחמדה טיפלה בנו חודש ימים, ונסענו לאסקלקנס, שם אמורה הייתה להיות הכשרה לילדים בני 15-16 שהיו צריכים להגיע לארץ ישראל. אנחנו ידענו שיש נמל, ולנמל קוראים מרסי, אבל לא ידענו שבמרסי לא מגיעות אוניות, כי הכל ממוקש. הלכנו קצת הלאה, את שואלת איך נסענו, הלכנו. היה לנו על הבגד סמל של גדר טייל, ועם זה אפשר היה לנסוע בכל הרכבות. רפטריה, חוזרים כאילו למולדת.
פטריוטים.
הגענו לטולון, שם ברכה חבס ומי שהיה אחר כך אלוף שלטיאל, לקחו לי את הפתק שקוראים לו כניסה לארץ ישראל ונתנו למישהו אחר. עליתי לאונייה כסבל של חיילים אנגלים, הגעתי לראש שנה תפשין וב לחיפה, העבירו אותנו לאטלית. בליל, במוצאי שבת, שזה היה ליל ראשנה בית, פעם ראשונה אחרי הרבה הרבה שנים אכלנו תפוח בדבש. זו הייתה הרגשה הראשונה שהגענו. היינו קצת באטלית, בא פלמח, הוציא אותנו לאן הוציא אותנו? הוציא אותנו להר הכרמל.
כן.
ומכרמל ליגור, ומיגור למקווה ישראל.
שם פגשתם את
תלמיד,
כן.
וזה היה בשנת 75 למקווה ישראל, ועכשיו עוד מעט יחגגו עם הקורונה תרשה 150 שנה למקווה ישראל.
אני קראתי שזה היה
אחרי 11 שנה, חודש בשבי בעבר הירדן, חזרתי למקווה ישראל. הייתי מחנך של ילדי טרנסניסטריה, של הודים, של עולי הודו.
כן.
הייתי, קצת למדתי באוניברסיטה בירושלים, קצת בשליחות בהולנד. הייתי
באיזו
מנהל
שנה,
המדול
באיזו
הדתי במקווה ישראל.
באיזו שנה היית בהולנד?
את רוצה לדעת בדיוק? 57-60.
וואו.
מדוע את שואלת?
איזה מרגש אותי. אני אגיד לך למה אני שואלת. כי סבא שלי היה קונסול ישראל בהולנד.
מה שמו?
מוריץ, משה יונג אינון.
איך?
קראו לו, כשהוא היה גר בנירנברג, כשהוא היה ילד, קראו לו מוריץ יונג, אבל בארץ קראו לו משה אינון.
רגע. איטלקי?
גם כן.
מה?
כן.
אז הוא היה בברית של הבן השלישי שלי.
באמת?
עד היום יש לי קו ומזלג שהוא נתן.
וואו, זאת המתנה.
איזה אדם נחמד, מה הוא עושה?
הוא כבר לא חי, אבל הוא
למה הוא לא חיכה עד שאני אדבר איתה?
הוא איש מדהים היה, הוא היה אחר כך
האדם מאוד נחמד.
נכון, אחר כך הוא היה סגן מנהל אוניברסיטת בר אילן. ואבא שלי ואח שלו גדלו הרבה שנים בהולנד, בגלל שסבא היה קונסול ישראל שם.
איי,
וואו.
את רואה איזה אדם קטן?
מדהים.
טוב, אז מה לספר לך עוד ממה התפרנסתי?
גם ממה התפרנסת, וגם מה שכל כך, מה שמאוד מעניין אותי, אברהם, זה למשל, אני קראתי שכשאתה נוסע עם בני נוער לפולין,
על מה קראת?
קראתי הרבה דברים עליך, אבל קראתי גם שכשאתה נוסע עם בני נוער לפולין, אז אחד הדברים שעניינו אותי זה שהם מביטים בערימות הנעליים והשערות, ואתה אינך מביט עמם, כי הם מנסים לחוש את מה שאירע, אבל אתה נאבק באותה תחושה.
רגע, 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 רגע. קודם כל אני משתדל לילדים האלה להראות איך יהודים חיו בפולין. בעיירה שלי, איך הלכתי לחדר, איך הלכתי לשוחט עם התרנגולת, איך הדק היה מיום שני בתוך האמבטיה שאותי רחצו ביום חמישי, ואז, ואם הוא חס וחלילה היה שוכב על הצעת הדק הזה, אז היו מטפטפים לו קצת וודקה לתוך האוזן מתיישר, אבל נבח ביום שישי בבוקר, הסבא שלי טיפל בו. מה, אני לא מספר דברים איומים. זה כל אחד ירגיש בעצמו. אני משתדל לספר על 2,000 שנות גלות שיהודים חיו, יצרו ועשו דברים, ולא צריך להפוך אותם לאנשים, איך אומרים? חרדים.
כן, כן. זה מקסים מה שאתה אומר, מפני שאתה אומר בוא נראה קדימה, ואיך כל זה הגיע אל הטוב, ולא להסתכל על הסבל.
מה, אשתי אומרת לי שאני שכחתי משהו להגיד. אשתי אומרת שהייתי גם מפקח באגף להכשרת מורים, ותראי לעצמך איזה טיפוס אני, הייתי גם על בית יעקב, גם על סמינרים של השומר הצעיר, של הקיבוצים, וגם על המכללה בירושלים. את מתארת לך שעם הומור אפשר להסתדר עם יהודים?
זה נפלא, זה ממש יכולת להכיל.
אז אולי נסכם עכשיו דבר אחד, שלא יהפכו אותנו לנבח כי בנינו את מדינת ישראל.
שזה מסר נפלא, זה מסר נפלא.
וגם עכשיו אנחנו מקווים שיפסיקו להתעסק בנארשקייטן, או ביידיש אומרים בפיצ'פקיס. את יודעת מה זה פיצ'פקיס?
בטח שאני יודעת.
זה הביטנה של הבגד.
בטח שאני יודעת, ואני גם יודעת ממך עוד משהו.
נו.
אני תמיד חשבתי...
תרימי את קולך.
אני תמיד חשבתי שגליציה זה גליציה, ומההרצאות שלך הבנתי שזה בכלל שם הליציה? זה מה שאתה מסביר?
לא הבנתי.
אני חשבתי שגליציה או גליציאני זה שם של מקום, ודרך ההרצאות שלך אני הבנתי שזה דרך אחרת להגיד מקום, שהיו אומרים הליציה בהי?
על גליציה?
כן.
אז את צריכה לקחת שני דברים. גליציה היא בספרד. מה אני יכול לעשות? אבל הגימל וההי מתחלפות בשפות.
גם בהולנדית.
והאזור הדרומי של פולין קראו לו הליץ'. והיהודים שינו את השמות של כל המקומות. ששוב הפך לרייש, לז'ייק זה הפך ללז'נסק, שיניבה. היהודים, איך אומרים, הפכו את היישובים שלהם לא רק בתוכנם, אלא גם בשמם יהודים.
הבנתי. אברהם, יש משפט שאתה אמרת שמאוד מעניין אותי לשמוע עליו. אני יכולה לשאול אותך?
אם זה לא גודל נעליים שלי, כן.
באחד המקומות אמרת, אדם מצטמצם פנימה אל תוך אישיותו.
מה אדם?
אדם ששאלו אותך איך שרדת ואיך יכולת לעמוד בכל הדברים, אז אמרת משפט מדהים, אמרת אדם מצטמצם פנימה אל תוך אישיותו.
אני רוצה להגיד לך, איך נשארתי בחיים אני לא יודע, תשאלי את ריבונו של עולם, יש לי המספר טלפון שלו, ויש חטא ממיות, ממרחמים, צלצלי אליו את השיר, תשאלי אותו למה ישיר אותי, אבל הכי טוב שלא ייגע בי עכשיו, אני מחכה פשוט לבת מצווה ובר מצווה של שני נינים, יש לי בלי עין הרע 23 כאלה.
ברוך השם, ואני מבינה שאתה הולך להדליק מסועה, שזה בכלל טקס בלי קהל.
אם ייתנו לי לעשות את זה בטלוויזיה, כי לירושלים לא נותנים לנסוע.
תגיד...
אבל לא נורא, שיסתכלו יהודים בשעה 8, זה בסדר. אני מאוד מעריך את זה שבחרו בי, זה כנראה בגלל המצב רוח הטוב שלי, ובגלל שאני אוהב אנשים.
כי מרגישים, אברהם, אתה מלא שמחת חיים.
אני שכחתי את העיקר לספר לך.
ספר, ספר.
או, 15 שנה הייתי אחראי לחידון התנך של הנוער.
וואו.
וואו, מי לא... דאגתי שבן גוריון יקבל את הלבן על הבמה, זה דברים חשובים מאוד.
נכון, נכון מאוד. יש לי שאלה אחרונה, אברהם, בקשה. שאלה קטנה. קראתי שכשאתה עושה ליל סדר עד היום,
כן.
אתה תולה את החליפה של האסיר שלך על הקיר.
חבל שאת לא עם תמונה, הייתי מראה לך אותה. יש לי הבגד האורגינלי. שהנכדים שלי אומרים, איך היית ב-20 מעלות קור עם הבגד הזה, הפסים?
כן.
ואני שם את זה על כיסא על יד.
כן.
ואני מסף איתו ליל סדר, כי שם שני לילות סדר הייתי במחנה, פעם בבוזין, פעם בדאוטברגן, ולא עשיתי ליל סדר. אבל אני רוצה להגיד לך, אני אשם עוד משהו. יש לי בירושה מסבי, רב סבי, איך אני לא יודע, מי שהיה רבייזיק מקומרנו, שמעת עליו?
שמעתי.
אז יש לי הכיפה שלא עשויה מחוטי זהב, כי מתי הגיש אדם, שהוא בן מלך כשהיה שם את הכיפה על ראשו. אם תבואי פעם למקווה ישראל, אראה לך את שני הדברים, אבל יש לי עוד משהו שעלה על שולחן. האמא שלי הייתה בת 20, השם מקום דמה.
כן.
היא רקמה דרושי גשק, זאת אומרת, מתנה לחתן בת הדרשה. זה היום אומרים צ'קים, אבל פעם היו עושים עם הלב.
כן.
זה לא צ'ק, זה מפה שהיא רקמה אותה. והדוד שלי הגיע פה ארצה לפני המלחמה, רב קלינגברג, וכשהוא נפטר בלי ילדים, אני קיבלתי את המפה, ואני מסתכל על המפה, אני רואה את הידיים של אמא שלי.
Yeah.
את מבינה מה אני אומר?
בטח שאני מבינה.
אנשים לא מבינים את זה.
בטח שאני מבינה.
אבל אין דבר, הילדים שלי כולם יודעים.
איזה יופי, אברהם.
כן,
תודה,
סיימנו?
תודה רבה, סיימנו.
כל טוב.
להתראות. פרסומות קצרות ואנחנו חוזרים.
עכשיו איתכם, קדליבה, עם אפרת ברזל. בחסות קנווד, הבחירה המושלמת של השפית במטבח. קנווד, חזק ולתמיד. ערב יום הזיכרון לקדושי השואה בכל חי. ב-10 בלילה, עצות מהחיים עם חיים ולדר. וב-12 בלילה, בצלאל כהן שב אל המסע המצמרר של צוות כל חי במחנות ההשמדה בפולין.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
נלחמים בנגיף קורונה, יחד ננצח. עצמאים, המדינה מסייעת לכם להתמודד עם משבר הקורונה באמצעות מענק מיוחד. הפעימה הראשונה עד 6,000 שקלים תיכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם. זכאים למענק עצמאים שהכנסתם החייבת במס בשנת 2018 הייתה עד 240 אלף שקלים, וחלה ירידה של 25% לפחות במחזור העסקאות שלהם בחודשים מרס-אפריל בהשוואה לשנה שעברה. ליתר תנאי הזכאות ולהגשת בקשה, ייכנסו לאתר רשות המיסים. מגישים רשות המיסים, משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה.
הפרנסה שלך נמצאת כאן. הכשרה מקיפה בעולם ההייטק במלגה מלאה. הכשרה מקצועית ותעסוקה מובטחת. ההכשרה על ידי צוות נשים מקצועי במתחם לנשים בלבד בבני ברק. אין צורך באינטרנט בבית או בעבודה. מהרי להירשם. ההכשרה במלגה מלאה ל-40 נשים בלבד. לפרטים נוספים והרשמה, אטרה. מקום הכניסה שלך לעולם ההייטק. 03-567-9367. 03-567-9367.
פורור. חד וחלק.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סאנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סאנו.
יצחקי חמוד, החולצה הכמעט לבנה שלך מגוהצת.
גם אצלך החולצות כמעט לבנות? התקדמי לוונישקליה גולד ותוכלי ליהנות מכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות. וונישקליה גולד לכביסה לבנה, לא כמעט לבנה, בשלוש דרגות יותר לבנה.
לקוחות יקרים, סניפי עינית מוגדרים כמקום עבודה חיוני ולכן פתוחים לשירותכם בעת הצורך. לבירור שעות הפתיחה, צרו קשר עם הסניף. עינית מאחלת בריאות לכל עם ישראל.
בחסות קנווד, הבחירה המושלמת של השפית במטבח. קנווד, חזק ולתמיד. עכשיו איתכם, אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
חזרנו. שלום הרבנית פרפשטיין.
שלום וברכה, בוקר טוב.
מה שלומך? בימים אלו.
ברוך השם, בסדר גמור, עם תפילה לשלום החולים.
אמן, 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 אמן. אנחנו מדברות היום, את יודעת, זה תמיד קופץ הרבנית פרפשטיין, שואה, מצוות תורה, אבל לאחרונה עוד עניין מתווסף לעניין הזה, שעליו אנחנו בעזרת השם נדבר היום, נשים בשואה שהיו צריכות לקבל החלטות ו... הלכות בעצמן.
כן, זה נושא מאוד מרתק, שכבר קצת נכתב עליו, הרבה לא נכתב עליו, והוא מושך את כולנו, שאלות מדהימות, איזה שאלות עלו, איך הם עמדו בזה, איפה זה התרחש, מי מהן פסקה, ועוד ועוד.
ואיך, ואיך הרבנית את התחלת, מפני שאנחנו יצאנו אל תוך הדבר הזה ממאמר שנכתב על ידייך לאחרונה ממש, איך את פתאום נחשפת לזה?
אפשר לשאול איך נחשפתי לנושא בכלל. אני מרגישה שדברים מגיעים מכל מיני מקומות. ברגע שפותחים נושא, יש כל כך הרבה דברים שמסתובבים בעם ישראל, אצל חוקרים, אצל משפחות, בארכיונים.
כן.
איכשהו בסייעתא דשמיא הדברים האלה מגיעים גם אליי. הנושא של טלז הגיע אליי, הנושא של נשים בטלז, דרך כמה יומנים שקראתי.
כן.
יומנים מרגשים של נשים, אבל גם דרך חוקרות שכתבו מאמרים ראשוניים, פחות על הנושא ההלכתי, יותר על התמודדות הנשים בגטו. ומכיוון שעיסוקי בעניין של חיי יום-יום דתיים והלכה וכולי, נגע לי בסיפור הנשים והתרכזתי בו.
שבעצם יש מין איזושהי אמירה, אני שואלת ככה באופן כללי, שגטו הנשים שווה טלז, נכון? כאילו זה גטו מפורסם בכמות הנשים הגדולה שהייתה בו ללא גברים?
כן, זה בדיוק כך, זה גטו מאוד ייחודי. היום יש סורה במחקר שהיו עוד גטאות כאלה בליטה, בנסיבות שהתקיימו אז, אבל לא ידעו עליהם. על כל פנים זה הגטו שידועים עליו יותר פרטים. ואנחנו מדברים על 500 נשים, בעיקר נשים צעירות, צעירות שחלקן הרות, שמגיעות לגטו הזה אחרי שריכזו את כל יהודי טלז, באגם של יד העיר,
כן.
אחרי שרצחו את כל הגברים, אחרי שרצחו גם את רוב הנשים, ו-500 נבחרות לחזור לגטו, כפי הנראה, כדי, לצורך של עבודת כפייה למען הגרמנים.
כן.
אבל הן מוצאות את עצמם 4 חודשים נשים לבד, ובחודשים קריטיים. אנחנו מדברים מהקיץ ועד חנוכה, הימים הנוראים.
של איזו שנה אנחנו מדברות כרגע?
אנחנו מדברים על תש"ב, זאת אומרת, קיץ 41 היה הרצח.
כן.
בערך בתמוז תש"א, זה מיד אחרי כיבוש ליטא. וכאן אנחנו צריכים לזכור שיהדות ליטא הייתה הראשונה לרצח ליטא ופולין המזרחית, ועדיין אנחנו מדברים על רצח בקברות אחים, ירי, כך נהרגו הגברים, כך נהרגו גם רוב הנשים,
כן.
חוץ מאלו. והן כבר יודעות מה קרה, הן כבר מגיעות לגטו, פצועות במשפחתן, בנפשן.
כן.
לכאורה מצפים לאיזשהו תהליך של ייאוש, אבל מתרחש דבר אחר. הנשים האלה מתארגנות די מהר, ולא רק מתארגנות, אלא קטע שתמיד נוגע לליבי, כשאני קוראת של אחת הניצולות, שרה אליצור, שהיא כותבת, לאט לאט התרגלנו, לא הייתה יותר הרגשת קלון, החלו היהודיות בקומה זקופה ללכת, וברגע של גדלות נשאו את המגן דוד על הלב ועל הגב, התחלף רגש הבושה ברגש של גדלות.
וואו.
הגדלות הייתה לא רק ברגש, הגדלות הייתה בכל צורת ההתרגנות, העזרה הדדית והאמונה.
תראי מה זה, רבנית פרשטיין, זה כמו שאמרו על תקופות עוד עתיקות יותר, על כוחן של נשים לחדש ולהתחדש, הנה פה מול העיניים, הכוח הנשי הזה שוב נותן תקווה.
הכוח הנשי בשואה נותן תקווה, בהרצאות שלי על נשים בשואה אני קוראת לזה כאב וכוח. זה באמת בכל מידי מובנים, ואם אנחנו עוסקים בגטו הזה, הכוח של אילולה, היו לנו הרבה עדויות על כך, ואוספים, אוסף עדויות שאסף יהודי אחר השואה, הייתי אומרת שזה ממש סיפור.
ממש.
איך ייתכן? אנחנו מדברים על נשים שמתארגנות עם ועדים, שאוספות את הילדים, שבארבעה חודשים האלה מקימות מערכת למען הילדים בגטו, של אישה צעירה בת 21 שהופכת להיות קוראת בתורה ושליחת ציבור, של פסיקה.
זהו, אז בנושא הזה של הפסיקה, ואני מבינה שהם אפילו יצרו לעצמם שיעורי תורה ומפגשים מחשבתיים כאלה, אבל איזה שאלות למשל אנחנו יודעים שהם דנו מבחינה הלכתית?
השאלה המפורסמת, הייתי אומרת יותר מהגטו הזה, אני אזכיר אחר כך אולי עוד, זה הנושא הזה של האם לומר קדיש על הגברים. הם יודעים כבר מה קרה לגברים, אבל אין מניין, אין גברים. והם שואלות את עצמן ומחליטות כן לארגן מניין לתפילה ולומר קדיש. הם מתארות בצורה ניצולה אחרת, רחל פולדה כותבת, קשה לתאר את החוויה של עדת נשים האומרת קדיש בציבור בבית הכנסת. היינו היהודים האחרונים בטלס. זאת החלטה מאוד משמעותית, והיום אנחנו יודעים שלפי ההלכה היה מקום למה שהם עשו. אבל גם העניין הזה של אמירת סליחות, אמירת תפילה בציבור וכולי, והדלקת נרות חנוכה.
כן.
בחנוכה בעצם היו ימים אחרונים של הגטו הזה.
כן.
הם הרגישו שמשהו קורה כי קראו לכל אנשים שעבדו בסביבה אצל העיקרים לחזור לגטו.
כן.
וכשהן מדליקות נר חנוכה בנר שמיני, עומדת שם אישה, אחת הנשים המופלאות, שרה פרידמן קוראים לה, מדליקה את הנרות ואומרת להם, נשים, לברוח. מי שיכולה לברוח.
זאת אומרת, להדליק ולברוח?
להדליק נר ולברוח מי שיכולה.
וואו.
היא מדליקה את הנר בשביל כולם ונותנת להם את ההוראה לברוח. היא לא הייתה היחידה שחשה בזה. 64 נשים, ככה אנחנו מניחים, הצליחו לברוח מהגטו הזה לפני חיסולו, והם שסיפרו את הסיפור הזה, ועליהם, על עדותן, אני מתבססת, לא רק אני, הרבה מהחוקרים של הגטו הזה.
אני קראתי במאמר שלך, זה ממש עונג לעבור עליו, על אמהות שמביאות את הבן שלהם למילה, למרות שהן יודעות שבעוד רגע, אולי העיקר שיהרגו אותו כיהודי. וגם על, על, על שאלות לגבי הדלקת נרות שבת בזמן מוקדם יותר.
נכון, אלה שאלות של נשים, אם אנחנו יוצאות מהחומות האלה של טלז למקומות אחרים, בכל הניסיון של נשים ובכל מקום, למשל הסיפור של המילה,
כן.
הוא מפנקס של מוהל. מוהל, כן, הרב לבל,
כן.
ששרד את השואה, והוא כותב את זה, זאת אומרת, זה המסמך מקורי מאוד מאוד. והוא מתאר את העובדה שנשים הן אלה שבאות להתחנן אליו, למול את הבנים. לפעמים האבא כבר לא היה. דרך אגב, הסיפור שאת מספרת עליו, על האישה שמתחננת שימול את בנה, אני רוצה להגיד לך, את יודעת מי הייתה האישה הזאת? את שמעת על המיילדת במבי?
בטח, בטח.
אמא של במבי.
באמת?
תראי איך סיפור התינוקות עובר מדור לדור.
מה, תראי איך במבי היא כזו מיילדת ששפרה ופועה של היום, וזה כנראה בגנים.
ואמא שלה היא זאת שמביאה...
שאני מבינה שגם האבא שם הלך בשם האמא, לפי מה שקראתי אצלך, אם אני זוכרת נכון, וחיפש מוהל בשם האמא, לה זה היה חשוב.
כן, זה מקרה אחר, גם מקרה שמתאר לבל, יש לו כמה מקרים שהוא מתאר, אחד יותר מרגש מהשני.
מדהים מה שאת אומרת על המיילדת במבי. ועוד, אני מבינה שנשים היו צריכות להחליט, אני לא יודעת אם זה דווקא בטלזו בכלל, על מסירת ילדים לידי זרים, למסתור, הן היו צריכות להחליט החלטות של חיים ומוות.
כן, זה הלך והחמיר. בתחילה עוד, אמהות מסרו את ילדים למסתור, רק כש... קלו כל תקוות. הם לא מסרו אותם בתחילת התקופת הגטו, בדרך כלל, גם לא כשהיו רעבים. כשהתחילו אקציות וראו שהילדים ילקחו, אז מהרו להסתיר. עכשיו, כל עוד היה אבא למי שהיה אבא, למי שהיה רב, עוד יכול היה לשאול, בכוון עוד היה רב, שאלו אותו. אבל מה שקורה בלחץ של הגטאות, הכל פתאומי, ולפעמים אישה לבד והיא צריכה לקבל את ההחלטה. צריכה להאם למסור, למי למסור, איך למסור. כמו שקרה למשל בלבו, אצל רבנית לוין, שיש לה כמה ילדים ויש לה אפשרות למסור. והיא צריכה לקבל את ההחלטה לבד. היא מקבלת החלטה על הגדולים, אבל היא לא רוצה למסור את הקטן, כי הוא חוששת שהוא ישכח שהוא יהודי. והוא אכן מת על קידוש השם יחד איתה, הגדולים הצליחו להישרד. אמהות אחרות מחליט, למשל, אם אני אחזור לטלס, יש לנו יומן מרגש על טלס שכתבה הדסה לוין, יומן שנקרא בת עמי.
כן.
אני לא מציעה לקרוא אותו רק בתשעה באב, הוא מאוד קשה. היא חושפת את הרגשות שלה עד העומק, את התפילות כשהיא מוסרת את הבן למסתור ועוד. והיא למשל מתארת את חיבוטי הנפש. היא מוצאת כומר שמוכן לקחת אותו. אבל מה לעשות? לתת את הילד הזה, לא לתת את הילד הזה. וזו אותה שרה פרידמן שהזכרתי, מעודדת אותה ואומרת לה, תני את הילד. תני את הילד, יש לו סיכוי לחיות וגם אני אחפש לילדה שלי. וגם שרה פרידמן נותנת את ביתה שולמית למסתור עם הלבטים האלה. דרך אגב, ביתה שולמית היא היום רבנית מפורסמת בבני ברק, אשת חינוך, רבנית שולמית וולפו. אולי את מכירה אותה.
בטח, בוודאי. כן. וואו.
היא ביתה של אותה שרה פרידמן. אז אלה לבטים קשים מאוד, ואני רוצה להגיד שגם נשים שלא נחשבו בתוך שומרות המצוות התלבטו בלבטים קשים מאוד. יש לנו יומן של אלתי מקובנה, שהוא מתאר איך אמא שלו מחפשת מקום, וגם הוא כותב, היא לא רוצה לתת למנזר, היא לא רוצה לתת לנוצרים, זה לכולם היה נראה הכי רחוק. אז איפה למצוא בית, איפה למצוא מקום אחר, לבתים מאוד מאוד קשים, והם נעזרו זו בזו לפעמים, עודדו אחת את השנייה לעשות את זה.
ובעצם הידע שלהם לפסוק, אפשר להגיד, נבע, אני הבנתי מתוך המאמר שלך, משני מקורות עיקריים.
הוא נבע קודם כל מה שהם ראו בבית, בית אבא, מה שאמא עשתה, בלי לערער הרבה. אמא הייתה עושה כך, אמא נהגה לעשות כך, היה משהו ספונטני בהחלטות, בעיקר לגבי שבת ומועד, זה מה שראו בבית.
כן.
אבל יש נקודה שנייה שחשוב לי להזכיר אותה. העניין הזה שמערכת החינוך לבנות התפתחה בדור שלפני השואה. אם אנחנו מדברים על בית יעקב בפולין, אם אנחנו מדברים על יבנה בליטה,
כן.
זאת הייתה מתת שמיים אדירה, רפואה לפני המכה, כי צמח שם דור של נשים יודעות הלכה, דעתניות, עם תחושת שליחות, והנשים האלה פסקו מתוך הידיעה שלהם, הם נתנו הוראות נכונות אחת לשנייה, הם ידעו מדאורייתא ומדרבנן, במה להקל יותר ופחות, וזה תוצר של החינוך של הנשים בדור שקודם. כמובן, היו כאלה שלמדו את זה בבית, אבל בגדול זה החינוך של בית יעקב ויבנה, בטלס, נשים חינוך, קיבלו חינוך במערכת של יבנה, מאוד מיוחדת, אין לנו זמן להאריך בה כעת, אבל הם היו טעונות בהלכה. הן כותבות אחת לשנייה במסתור, שתיים מן השוטל, כותבות הגדולה, כותבת לקטנה, איך להתנהג בבית של נוכרי, מה, לא, מה להימנע מעשייה, איך לא ליהנות מהדברים שהיא מקריאה להם, דברים נוצריים, כן. ועוד ועוד. זה מערכת החינוך. והיו ביניהם, אלה שתי הכוחות העיקריים, הכוח של הבית והכוח של החינוך, אבל היו ביניהם באמת שהיה להם גם איזושהי אישיות של חריזמה, ואיזה כוח פנימי של מנהיגות שלקחו על עצמם וגם הרו לאחרות איך לנהוג. כמו הרבנית צילה סורוצקין באושוויץ.
היא מוזכרת שם אישה בשם צילה נויגרשל? היא קשורה איכשהו לרב נויגרשל?
לא לרב נויגרשל שאנחנו מכירים היום, אבל היא הייתה גיסה של הרב אורליאן, המחנך המפורסם בבית יעקב בקרקוב, שהיה בגטו ורשה, ולימים התחתנה עם רב אלחנן סורוצקין, והייתה אחת המפקחות החשובות כאן בבית יעקב.
שאלה אחרונה, רבנית פרבשטיין, בלי נדר, כמו שאומרים, פשוט מרותקת לזה. אחד הדברים שבתור נשים מחנכות, שכל כך רוצות את המשך השושלת היהודית הזאת, זה שהאימהות העבירו, לפי מה שאני ככה הרגשתי מתוך המאמר, הם העבירו מעבר לנושא ההלכתי, אנחנו אמונות על החוויה. על החוויה היהודית, ובאמת יש שם סיפור שאמא יוצאת אל בן שלה ואומרת לו, תעשה הבדלה, זאת אומרת, היא מגישה לו נר, והיא אומרת לו, כל חייך תזכור המבדיל בין קודש לחול, זאת אומרת, החינוך עבר, גם עד היום אני חושבת, אפשר ללמוד מזה, חוויה אמאית אין לה תחליף, נכון הרבנית פרבשטיין?
אין לה תחליף, דמות האם והחוויה האמאית. הדמות שלהם, לפעמים הם לא צריכים כלום, הם רק נזכרות. ראיתי את אמי עושה כך וכך, הם אומרים.
נכון.
ולפעמים המילים האחרונות נחקקו, נצרבו. ראיתי עדויות של ניצולי שואה שמספרים על דברים די קשים ועומדים ככה בעוז ומספרים. כשהם מגיעים לדברים האחרונים שלהם, הם נמסים והדמעות זולגות, וזה צרוב בהם.
ממש.
הדמות מאוד מאוד משמעותית, ובאמת מדבר אלינו מבחינת האחריות, איך אנחנו נראים, מה אנחנו אומרים, מה אנחנו מעבירים.
בדיוק.
שיהיה רק בזמנים טובים.
אמן, ושנעביר הלאה את מה שהאימהות האלה ידעו בכזו עצמה להעביר, שגם נזכה גם אנחנו, בעזרת השם.
רק בטוב.
אמן.
בעזרת השם. אני מקווה שיכירו אותי בתור כותבת ספר על ימי הגאולה, לא רק על ימי...
הלוואי, הלוואי. אני איתך, הרבנית פרבשטיין.
תודה.
תודה שדיברת איתנו, להתראות, בריאות, ביי ביי. זהו, סיימנו. נחתום עם מילותיו של אברהם קרמי. תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו, בטח בימים האלה שבהם אנחנו כל כך צריכים כל אחד להיות יותר ויותר טובים. כדליבה, בוקר טוב, כאן אפרת ברזל, ישי פופובסקי, אסתי הרשקוביץ, בריאות לכולם.
חזקים, מחוברים, משדרים כל...